כן, בוא נראה פסקה, מוסר אביך בשם בכל דרכיך דאהו. בכל דרכיך דאהו, אם יש ספרים, אפשר להשתמש ספרים. זה נמצא בפרק ב', פסקה ב'. בכל דרכיך דאהו. כן, הדגש הוא על המילה בכל, בכל דרכיך, זאת אומרת, בתוך הדרכים. בתוך הדרכים דאהו. זאת אומרת, יש פה דרכיך, מתייחס לדרכי האדם, כן? דרכים המיוחדות לאדם, כן? או פעולותיו של אדם, כן? זה הדגש. דרך, פעולה, כן? בתוך הדרכים שלך, הפעולות שאתה עושה, דאהו. כלומר, תכניס משהו, תחבר משהו, שהוא גדול יותר. מי זה? אותו. דאהו, אותו. דאותו, את מי את ריבונו של עולם. זאת אומרת, בתוך הדבר הסובייקטיבי, בתוך הפעולות שלך, תדע, תכניס, תצרף, תחבר, משהו עליון מאוד. דאהו. כן? הפעולה הזו כשלעצמה, היא באמת נראית פעולה קשה ומסובכת. כן? לפעמים נתפסת כבלתי אפשרי. זאת אומרת, איך להרכין שמיים לארץ? איך בעצם להכניס דבר כל כך נשגב ועליון, כמו רצון השם, דאותו, בתוך הדרך שלי? כן? מי אני ומה חיי? מה אני ספון וחשוב? הפעולות שלי שאני פועל, פעולות שאני פועל בגוף, וגם אם נאמר פעולות המחשבה שלי, להכניס בפנים דבר כזה, איזה מין דרישה זו? איזה דרישה זו? ויותר גדל הפלא, ויותר גדל הפלא, כאשר אנחנו מדייקים, כן, בביטוי בכל דרכך, אנחנו נותנים לו משמעות נוספת. בכל דרכך הפירוש הדבר, כן? זו, חז"ל אומרים שזו פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה. מה זאת אומרת זו פרשה קטנה? שכאשר אתה מתעסק בדרך מסוימת, בפעולה מסוימת שלך, באותו רגע הוא מתגלה, הוא התברך, אין סוף, מתגלה באותה פעולה. וגם אם הפעולה הזו היא פעולה קטנה, אתה תולה כביסה, אתה חותך סלט, אתה עושה פעולה שלכאורה נראית פעולה שמה לקדוש ברוך הוא להתגלות בפעולה כזו. פעולה של חולין, כן? פעולה פשוטה מאוד. ובכל זאת, בפעולה הזו דווקא הוא מתגלה. כן? ואל תנסה לחשוב שרק אם הפעולה הפשוטה הזו היא תהיה לבושה בבגדי פאר, היא תהיה ככה מסוגננת, בטקסיות, מפוארת, רק אז הקדוש ברוך הוא יתייחס. לא, לא. בלעם כך עכשיו. לכן הוא אמר לריבונו של עולם, אני מקריב לפניך הרבה קורבנות. כן? אברהם, יצחק ויעקב, כולם ביחד הקריבו לפניך שבעה כבשים. ואני לבדי מקריב שבעה. כן? אז בוא תתייחס אליי יותר מאשר לאברהם. ענה לו הקדוש ברוך הוא מה שענה. אבל הכבש האחד של אברהם אבינו, הייתה בו ידיעת השם יתברך, לאלה ולאלה. כן? הרבה יותר מאשר בשבע של בלעם. זה לא עניין של כמות, זה עניין של איכות. אז רק רגע, זאת אומרת, בביטוי בכל דרכך, כמו שנראה בהמשך, כן, הביטוי הזה הוא ביטוי של הצטמצמות, כלומר, לצמצם את האינסוף, לגלות את רצונו יתברך, בתוך פעולות שנראות לכאורה קטנות מאוד. לפעמים נדמה לאדם, למה לא להשקיע את כל הכוחות בפעולה כזו קטנה? פעולה כל כך פשוטה, אז אני במהלך התפילה גם אלמד, למשל. בתפילה, מה להגיד את המילים, ברוך אתה השם. אפשר לנצל את הזמן, אני בלאו הכי אומר את המילים בפשטות, ככה בשגרה, בהרגל. זה קל לי להגיד את המילים. אז אני בתפילה גם אחשוב בינתיים על דברים אחרים. ואולי אני אתפלפל אפילו בתפילה. סתם להגיד אתה חונן לאדם דעת, באותה הזדמנות, במקום להגיד את הדברים, להסתפק באמירת הדברים בלבד, אני קצת יחשוב מה זה אתה חונן, ומה זה מלמד לאנוש בינה. אני אתפלפל קצת במקום להתפלל. הקדוש ברוך הוא יתגלה אז על תפילתי, כאשר התפילה תלבש אופי של לימוד ופלפול. אבל להתפלל, ברוך אתה השם, זה נשמע קטן. זה נשמע חבל על הכוחות שלי. אני יכול להשקיע אותם במשהו הרבה יותר. טעות, טעות, טעות. זה שני הדברים שאותן מברר. א', ההכרח, כן? קודם כל, פירוש של בכל. בכל הדרכים ובכל המעשים דאהו. ב', בכל, בתוך הדרך שאותה אתה עושה, זה בית הצמצום. יש בית ההיקף, בכל הדרכים תדע אותו, שאין דרך ופעולה אם היא רק לגיטימית, אם היא לא נכללת, כן, בסור מירה, אם היא לא נכללת בלא תעשה, אם זה פעולה שלא תעשה, אם זה פעולה של טומאה, ודאי שהוא לא מתגלב, כן, לא מתגלב בה, ולרשע אמר אלוקים, מה לך לספר חוקיי? שאפילו שהרשע מספר חוקיו יתברך, אומרים עליו לא מדובשך ולא מעוקצך. כל שכן וכל שכן, שאדם עושה פעולה של טומאה. כן? פעולה של טומאה, זה כמובן דבר שהשם לא מתגלה בו. לא מתגלה בו. כן? לא ניכנס כרגע לסוגיה הגדולה של גדולה עבירה לשמה, שלכאורה נעשה פעולה שבחיצוניותה היא טומאה, אלא שמצד הכוונה של העושה, כן? יכול להיות שהיא גדולה אפילו ממצווה שאינה לשמה. לא ניכנס לסוגיה הרחבה הזו. בפשטות, כן? כל עוד האדם פועל פעולה לגיטימית, בין אם זה מצוות עשה, כמובן וכמובן, אבל אפילו אם זה פעולה של חולין, אפשר להכניס בה את רצון השם, ויכול להתגלות רצון השם דרכה. אם כן, בית ההיקף בכל הדרכים תדע, ובית הצמצום, שכאשר אתה פועל פעולה מסוימת, תשקיע את כל כוחותיך בידיעה איך לקיים את הפעולה הזו באופן שיתגלה בה רצון השם. זה נושא הפסקה הזו, כן? אנחנו נתחיל לראות אותה. כן, מישי. כן. רק בקיצור ומדויק, אני רוצה להתחיל את הפסקה, בסדר? כדי שנוכל להתקדם. רגע, רגע. שנייה. זה היה הקדמות. ההקדמות האלה נועדו כדי להקל עלינו יותר את ההבנה של הפסקה. לא, לא ניכנס לזה. מה שהבנו בזה, בתור הקדמה זה מספיק כרגע. כן, כן. לא, זה לא הכוונה, זה לא הייתה הכוונה שלי. הכוונה שלי הייתה לומר שאם אדם עובר על סור מירה, אם הוא עושה את מה שאסור לעשות, זה חומר גלם שהאש האלוקית לא נתפסת בו. זה הכוונה הייתה. מחילה, אם זה לא הובן, זה כמובן, זו הייתה הכוונה. זו הייתה הכוונה. כן. אז בואו נראה, נתחיל לקרוא את הפסקה. עכשיו אני חושב שנבין יותר. זאת השם. בכל דרכיך דאהו, פירוש, צריך לבקש את הקדוש ברוך הוא בתוך הדרכים שהוא מתנהג בהם. כן, אחת שאלתי מה את השם, אותה אבקש. אחת שאלתי בתפילה, אותה אבקש במעשה. כן? הסובבה בשווקים אבקשה את שאהבה נפשי. כלומר, הביקוש זה לבקש את התגלותו המוחלטת. זה לא רק איזה משאלת לב, אלא לבקש אותו פירוש הדבר, לצפות, להאמין, להתפלל ולחתור לכך שרצון השם יתגלה בתוך המעשה שלי. שתרד אש מן השמיים ותוחז במעשה שאותו אני עושה. ותרד אש מן השמיים ותאכל את הזבחים. ותאכל, כן, את אותם הזה, כן? זאת אומרת, הציפייה של האדם צריכה להיות כזו. האמונה שלו צריכה להיות כזו. החתירה שלו במעשה, תכף נראה איך עושים מעשה, כדי להכשיר אותו לאחיזה של האש העליונה, כן? אבל החתירה והאמונה צריכה להיות כזו. שמעשה שאני עושה, אם הוא מעשה של מצווה ודאי וודאי, אפילו מעשה של חולין בכוונה נכונה, זה מעשה שיש בכוחו להוריד את האש העליונה, להכניס אותה בתוך המעשה שלי, ואת העיבור המופלא הזה, את המיזוג הזה, את העיבור הזה, בין מעשה להופעת רצון השם בתוכו, העיבור הזה מורגש בתוך הנפש שלי כשמחה של מצווה. שפע אלוקי גדול שנכנס בתוך הנפש, גורם להתעלות הרצון, לתיקון המידות, לשיפור המעשים, לתכונה של דביקות פנימית, והרגשה של עושר עמוק. זה מה שאדם צריך לשלם, לבקש. בכוונה זה מודגש כאן. כנגד החולשה האנושית, לכאורה לפעמים מתוך איזה מין צדקות כזה, ורצון לכבד את השם, שאדם אומר, מי אני שהוא יתגלה בתוך המסיב? אני יכול לראות בו איזה משהו עליון, ולפנות אליו כמשהו לא מושג. אבל לבקש אותו. אחת שאלתי כן, שאלתי כן. אבל אותה אבקש, לא. לשאול כן, בתור משאלה, לו הייתי רוטשילד, אבל לבקש שאני אהיה רוטשילד, שאני אהיה מיליונר, שכל ההון עתק הזה, כל ההון תועפות הזה, יהיה בתוך החשבון שלי, זה לא, זה לא. לפנטז כן, לחלום כן, אבל להגשים את החלום לא. איך אומר אותו משורר צעיר, כן, ראית קראת, כן? העולם עצמו הוא בית כברות של אנשים וחלומות. יש חלומות בעולם הזה, אנשים חולמים על טוב, אבל העולם הזה הוא קובר את החלומות, כך הוא אומר. בית כברות של אנשים וחלומות. כן? ואלוקים מסתכל מלמעלה ובוכה. כביכול, הוא בוכה על עצם העובדה שאנשים לא יכולים להגשים את החלומות שלהם. כן? הוא ברא את העולם בתכונה כזו, שאנשים ישאפו למשהו מאוד עליון, הם באמת שואפים להיפגש עם השם, אבל העולם הזה לא מאפשר להם. ת, טעות. עכשיו, הספק הזה, הספקנות הזה מופיעה בכל מיני לבושים. זה יכול להופיע אצל אדם שלא שומר תורה ומצוות, זה יכול להופיע גם אצל אדם ששומר תורה ומצוות, אבל הוא שומר את התורה ואת המצוות בתור גוף בלא נשמה. הוא בכלל לא מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול להתגלות בתוך הקיום הזה, שבתוך הקיום היבש שלו, ריבונו של עולם, האש העליונה, יכולה להתגלות, ולהסב לו שמחה אדירה, ושינוי של כל פני הנפש שלו. הוא לא מאמין ביכולת של ההתרכבות הזו, של ההתמזגות הזו, בין הגדולה של מעלה, לבין קיום מעשי, פרקטי, התנהגותי של המצוות. הוא לא מאמין. זה גוף שלא יכולה, כן? אי אפשר לנפוח בו נשמה. כי הנשמה היא גבוהה מאיתנו. ריבונו של עולם הוא אינסוף. הוא נתן לנו מעשים, זה נכון, אבל ספק אם אנחנו מאמינים שהמעשים האלו יכולים לאחוז באש העליונה. ספק, ספק. כל אחד צריך לחשוב באיזה מידה הוא מאמין שהפלא הזה אכן יכול להתרחש. אבל זו התביעה של הפסוק. אומר לנו הרב, צריך לבקש. זה צורך. זה צורך עמוק, זה חיוב עמוק. צריך לבקש את הקדוש ברוך הוא. בתוך הדרכים, לא יומן. הוא מתגלה בתוך פרטי הפרטים, זה נקרא בתוך הדרכים. לא צריך להביא לו שבע כבשים, אפשר להביא לו כבש אחד. אפשר להביא לו אפילו בוטן מהשדה. בוטן אחד מהשדה. אם זה מה שיש לך, אחד המרבה ואחד הממית, הוא בלבד שיכוון. אם אתה מביא קורבן עני, איזה עוף מסכן ושלוד, כי זה מה שיש לך בלול, ואתה מביא אותו למזבח, כי אתה עני, אבל אתה מכוון בזה, ריבונו שלנו, תראה מה הבאתי לפניך. את הסמרטוט הזה הבאתי לפניך. זה מה שיש לי. את זה אני מביא לך, כן? אם זה מה שאתה עושה, הוא יתגלה בתוך הפעולה שלך, לאילה ולאילה. מאדם עשיר שמביא את הקורבן בשביל כבוד, שיגידו איזה עשיר הוא, או בלי כוונת מכוון. בלי כוונה. הרבה יותר. הרבה יותר. צריך לבקש את הקדוש ברוך הוא בתוך הדרכים שהוא מתנהג בהם. כן, בתוך הדרכים, בתוך הפעולות שלך, צריך לבקש אותו. ועכשיו הוא מביא לנו שלוש דוגמאות. שלוש דוגמאות לשלוש סוגי מעשים. נכון שהמעשים האלו הם שלושה מעשים ששייכים לקודש, זה נכון. הם מצוות, זה נכון. אבל בהמשך הוא יגיד לנו שהכללים והמודל שהוא יציב לפנינו כאן, כן, הוא נכון גם לגבי מעשים של חולין. אבל פה הוא מביא לנו שלוש ראשים, שלוש ענפים מרכזיים של מעשי מצוות, שכל אחד מן המעשים האלו כולל תחתיו הרבה מצוות אחרות, אבל אלו שלושת העמודים המרכזיים שרצון השם מופיע דרכם. אבל בל יחשוב אדם, שאם הוא מקיים את הדברים האלו בגלל שהם מצוות, עצם הקיום היבש והטכני כבר מזכה אותו. לא, לא, לא. נכון שזה מצוות. נכון שאלו שלוש מצוות חשובות מאוד, עד כדי כך שחזל אמרו עליהם מסכת אבות, על שלושה דברים העולם עומד. על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. על לימוד תורה, על התפילה ועל גמילות חסד. אלו שלושת העמודים שמדובר עליהם כאן. אבל כאשר אתה מקיים כל אחד מן המעשים האלו, אין די בקיום הפיזי שלהם, אלא יש עוד תנאים שמכשירים אותם לאחיזת האש העליונה הזו. כדי שתרד אש מן השמיים, ויתרכב הרצון האלוקי בפנים, ויחיה את המעשה בתוכי, ויעלה אותי מעלה-מעלה, יש תנאים מינימליים, שאין אדם שפטור מלבצע אותם, וכל אחד לפי מדרגתו יכול להוסיף בתנאים האלו, להעשיר אותם, להעמיק אותם, אבל אין אדם שפטור מהתנאים הבסיסיים האלו. מהם התנאים? בואו נראה. קודם כל שלושת המעשים. והתנאים המיוחדים, כן, להכין אותם לבערה. נראה. למשל, כשהוא עסוק בתפילה, אז יבקש. כן, שימו לב לביטוי אגב, כשהוא עסוק בתפילה. קודם כל צריך לעסוק בתפילה. צריך לעסוק, אה? כשהוא עוסק בתפילה, כן. כשהוא עוסק בתפילה. לא שהוא ממלל, אלא שהוא עוסק. קודם כל, אדם צריך לעסוק בתפילה. אדם צריך להבין שתפילה זה עסק שראוי להשקיע בו את כל כוחות הגוף. והעוסק במצווה פטור מן המצווה. למה הוא פטור מן המצווה? למה הוא פטור מן המצווה? כי אם אתה עוסק במצווה, לא יכול להיות שנשאר לך חוט שערה אחד מחוץ לעסק של המצווה. כל מצווה, כן? ראוי להשקיע בה את כל כוחות הגוף והנפש. אז איך אתה יכול לעסוק במצווה אחרת? העוסק במצווה, פטור מן המצווה, זה לא רק איזה פטור, זה לא איזה גימל כזה, כן? כי מתחשבים בך. לא. כי כשאתה עוסק במצווה, עכשיו כל כולך קרוי על שם המצווה הזו. כן? למה זה תשאל לשמנו והוא פלאי? כאשר מנוח שואל את המלאך, מה שמך? שהמלאך בא לבשר לו על לידת שמשון וכן הלאה, כן? שאשתו הרה ויולדת, כן? אז אומר לו מנוח, תגיד לי מה שמך, כן? נוכל לכבד אותך אם נדע את שמך. אומר לו המלאך, למה תשאל לשמי והוא פלאי? אומר רש"י, כי אין למלאכים שמות קבועים, ששמותיהם משתנים לפי השליחות. כאשר הוא עושה שליחות של מים, איך קוראים לו? מים! כאשר הוא עושה שליחות של אש, איך קוראים לו? אש. אומר אותו דבר בני אדם. אומר רבי ירוחם ממיר, אומר, כשאדם מקיים מצווה, איך קוראים לו עכשיו? עכשיו הוא מניח תפילין, איך קוראים לו? תפילין קוראים לו. עכשיו הוא מתעטב בתלית. מצד האמת, כל כוחות השכל, כל כוחות הנפש, כל כוחות הרגש, צריכים להיות מושקעים בתפילין. עכשיו המצווה הזו דורשת ממנו השקעה נפשית כזו, שעכשיו כל כולו קרוי על שם המצווה שאתה מקיים. אבל, מתחשב בנו הרב, הוא אומר לנו, המהלך הזה של שייכות האדם כולו למצווה, הוא מתפתח לאט לאט. אבל צריך להניח את היסודות של השייכות הנפשית והמעשית אל המצווה. איך מניחים את היסודות המינימליים, שהם הפתח וההתחלה לשייכות המלאה והגמורה? איך? יש לנו תנאים מינימליים. אומר הרב, דוגמה, כשהוא עסוק בתפילה, אז יבקש את הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ייכנס בתוך התפילה שלך? אתה רוצה להרגיש שבתפילתך הוא מתחבר ופונה אליך ושומע אותך, ובטרם תקרא הוא יענה. אתה רוצה להרגיש את החוויה המופלאה הזו של הקרבה העמוקה לריבונו של עולם? אתה רוצה להרגיש בתוך תוכך שהוא כבר שמע אותך, שהוא כבר פועל, שהוא כבר גואל אותך? אתה רוצה להרגיש את הרגישה הנפלאה הזו? ומי מאיתנו לא ירגיש דבר כזה פעם אחת בחייו, באיזו תפילה טובה. באיזו תפילה טובה שבאמת הבנו, א', מה אנחנו אומרים, מוציאים מפינו, ב', האמנו שהוא שומע אותנו. זה שני התנאים אגב. כבר בדרך אגב אמרתי, שני התנאים שהוא יגיד מיד. כלומר, כשאדם עוסק בתפילה, שתי תנאים יש כדי להרגיש את הקרבה האלוקית אלינו. כי אתה שומע תפילת כל פה. אתה רוצה להרגיש את זה? שתי תנאים מינימליים יש. אין אדם שלא מסוגל להם. במעט השקעה, שימו לב מה שהוא אומר מיד. כשהוא עוסק בתפילה, אז יבקש את הקדוש ברוך הוא בהבנת ענייני תפילתו, במילים אחרות, בלשונו של רבי חיים וולוז'ין, פירוש המילות, פשוט להבין מה אתה מוצא מפיך. כי אם לא תבין את פירוש המילה בעברית, מה זה חונן, מה זה מלמד, חסר לך את הפרשנות הפשוטה, את הפרשנות הפשוטה, שבעקבותיה מתקיים התנאי השני. מהו התנאי השני? שימו לב. הבנת ענייני התפילה וכוונה רצויה באמונת הלב באותם העניינים של תפילתו. שני דברים באמת פשוטים. אתה רוצה שריבונו שלהם יתגלה לך? תבין מה אתה מוציא מפיך. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה. חונן ומאיתך. מה הוצאתי מן הפה? ואחרי שאתה יודע מה אתה מוציא מפה, קל יותר לכוונה להימשך אחרי הדברים שאתה אומר. אבל אם אתה לא מבין את פירוש המילים, אתה אומר את המילים, הכוונה לא יודעת לאן ללכת. היא לא יודעת למה להתאפס, כי הכוונה הפנימית היא מתלבשת דרך המילים. אנחנו מרגישים את זה, שכאשר אנחנו מבינים את פירוש המילות, קל יותר לאמונת הלב להתבטא. אלו שני הדברים הבסיסיים בתפילה. זה הכל. כמובן שיש מדרגות. יש מדרגות בהבנת פירוש המילות, ולא דומה הבנת פירוש המילות של המקובל להבנת פירוש המילות של אדם פשוט כמונו, ולא דומה אמונת הלב של אדם מאמין גדול שבאמונתו יחיה לאמונת הלב שלנו. אבל הכלל הוא שבכל מקום שפירוש מילים מתחבר אמונת לב פשוטה בדברים שאותם אני אומר, כל מקום שמתרחש המיזוג הזה, הקדוש ברוך הוא נכנס בפנים. אתה מוצא אותו בתוכך, כמובן, מה זה מוצא? זה לא משהו גשמי. אתה מוצא אותו בתוכך, והקרבה הזו מתבטאת ומורגשת בתור תחושה של ישועה, עוזר, מושיע ומגן. שמע השם תפילתך. אתה מרגיש את זה. אתה מרגיש שהתפילה נשמעה. אתה מרגיש שישועתך הולכת ומתפתחת. אולי לא באותו הרגע, אבל כבר נמסרה בקשתך למלך. הוא כבר מעיין בה, הוא מטפל בה, הוא שוקד עליה. כי שוקד השם לעשותו. יכול להיות שזה יהיה מחר, מחרתיים. אבל זה לא משנה לך בכלל. אתה מרגיש שהישועה הולכת ומתפתחת. הולכת ומתרחשת. יש לך ביטחון עמוק. אין ספק בדבר הזה בכלל. אין ספק בדבר הזה. זו הרגשה הבסיסית שזוכים בשתי התנאים האלה. כן. כן. כן.
לפעמים התפילה יש הרבה תיאורים שבת הערים, אחרי זה שאנחנו לומדים את הדברים, אנחנו מגלים שזה לא... אי אפשר להקשיב.
כן.
אז לפעמים הנוסח קצת יוצר מין, מין בלבול כזה, או חוסר אמון בנוסח של הזה, חוסר כאילו... אחרי שאתה לומד, לפעמים יש חוסר הזדהות עם הנוסח. כי אתה... יש מין, כי בנוסח יש הרבה גשמות.
כן, באופן כללי, ההגשמה הזו היא בדמות משל. היא בדמות משל. כאשר המשל הזה תמיד הולך במהלך של ממשל לנמשל. כלומר, יש מקום להבנה הפשוטה של כי אתה מלך רחום וחנון. כאילו מדמים אותו כמלך רחום וחנון, מדמים אותו, כן? אבל זה נחוץ לנו מצד הרובד הנמוך הרגשי. כשאנחנו מבטאים את זה בצורה כזו, המשל הזה נמסר לכוחות יותר פנימיים, והכוחות הפנימיים מזכחים, כן? את המשל, מעלים אותו לרמה יותר גבוהה. אבל יש שלבים שהמשל נשאר ברמת המשל תקופות ארוכות יותר. יש שלבים שהכוחות היותר פנימיים, יותר מופשטים, עדיין לא מזכחים את המשל. ועדיין האדם הזה עובד את השם על פי הבנות נמוכות. ויש לזה מקום. הקב"ה מתגלה גם דרך המשל. ההתגלות היא יותר נמוכה. יותר נמוכה. ככל שאדם יותר מתעלה, המשל הופך לנמשל. הרי הקדוש מעיד על תלמידו רבי חיים ויטל, שהוא הבין את תורת הסוד על פי הנמשל ולא היה צריך למשל כלל. גם בנבואה יש לנו מדרגות מדרגות. נבואת כל הנביאים הייתה בדמיון ומשל. נבואת משה רבינו הייתה באספקלריה אמירה, שתפס את עצם הדברים. אבל אתה רואה שיש מקום לנבואה גם על פי משל. גם הקדוש ברוך הוא מתגלה לנו דרך הציורים היותר נמוכים. כמובן וכמובן שצריך שיהיה מקום למשל הזה בעולם. אם המשל הזה הוא שקר, כן, גמור, אין מקום להשתמש בו. אבל כל זה משל מייצג לנו איזה הופעה אמיתית של השם יתברך. באמת הוא מופיע כרחום וחנון. באמת הוא מופיע. זו אחת במידותיו, נכון? הוא רחום והוא חנון. כל עוד יש מקום להופעה הזו, מצד מידותיו יתברך, מצד דרכי ההשגחה, יש מקום להבנה הזו. נכון שליד, ליד המתחנך הזה, שזקוק עדיין למשלים, צריך להיות אדם פיקח ונבון, שמזכיר לו, שאתה עוד תגדל, ותבין את הדברים האלה בצורה אחרת. צריך מישהו שיזכיר לו שזה לא סוף פסוק. חשוב מאוד, כי אחרת הוא ילך עם הציורים הזו גם, האלו גם לימי הבגרות, ואז הוא ייתקע, כן, במקומות מאוד נמוכים. אבל יש זמנים שיש מקום לציורים האלו. ולא לחינם התפילה עוסקת בביטויים כאלו, כן, של רחום וחנון. מלך, אב, רחום, חנון, שופט. יש מקום לזה. יש מקום. אז בואו רגע נתקדם מעט. בואו נתקדם מעט. שימו לב. שני הדברים שאמרנו אם כן, צריך הבנת ענייני התפילה, וכוונה רצויה באמונת הלב באותם העניינים של תפילתו. כלומר, תבין מה זה אתה חונן, ותאמין שהוא חונן לאדם דעת. אמונה בסיסית, פשוטה, ראשונית מאוד. תאמין בזה. תן לאמונה הטבעית והפשוטה שלך להניח את הנחת היסוד שהוא אכן חונן לאדם דעת. ואתה יודע מה? אפילו אם הדבר הזה נתפס בעיניך כשקר, מה אני אומר שאני מאמין? תכלס אני לא מאמין. תשקר את עצמך. אלו שקרים שיעזרו לך לבריאות הנפש. כי בממד הרוחני הדבר הזה הוא לא שקר. בממד החושי הוא שקר. אבל אנחנו לא חיים לפי החוש. על פי החוש הרבה דברים, הרבה דברים, לא ידועים. לא ידועים לנו. אבל אנחנו יודעים שבתוכנו יש ממד פנימי שהוא יודע שהדברים לא נקבעים לפי החוש. לא נקבעים לפי החוש. לתת לאמונה הפשוטה הזו, לסלול את הדרך לקבלה, לקבל את זה שהוא חונן לאדם דעת. הנחת יסוד פשוטה, שעומדת בניגוד של דעות קדומות אולי, של חשיבה חושית, חומרנית, לעזוב את זה בצד, להאמין בפשטות, אתה חונן לאדם דעת, שקר את עצמך, תיכנס פנים על התמימות שלך, אתה תראה שהתמימות הזו תעמיד לך את האמת הזו מול העיניים בצורה ברורה. ואחרי זה אתה תתפלא איך חשבת שהוא לא חונן לאדם דעת. איך חשבת מחשבה כזו? כל כך טיפש הייתי, כל כך חומרני, כל כך חיצוני. הרי זה ברור שהוא חונה לאדם דעת. נכון שבהתחלה צריך קצת תמימות, אבל אחרי זה כבר הדברים מושגים ממש בחוש, בצורה פשוטה. הבנת ענייני התפילה וכוונה רצויה באמונת הלב באותם העניינים של תפילתו. אומר הרב, עכשיו בוא תראה את המשמעות של בית, בית בכל דרכיך. בוא עכשיו תראה את בית ההצטמצמות. עכשיו תשקיע את כל כוחותיך בהבנת המילים וכוונת הלב. תצטמצם רק בזה, כדאי לך, תשקיע רק בזה. שום דבר אחר. אל תפתח גמרות עכשיו, ואל תתחיל להביא כל מיני מקורות מפה ומשם, ולהתחיל לקשר את הדברים עם עולמות של... עזוב, תבין את המילה שאתה אומר, ותתכוון עליה, זה הכל. אומר הרב, ולא יבקש את הידיעה בשעה ההיא, בעניינים אחרים. ודאי וודאי שלא יעניין, לא יתעניין עכשיו, ולא ידאג עכשיו על מצבו בבנק, כן? לא על הפלוס שיש לו, ולא על המינוס. זה לא שייך בכלל. כן? ודאי וודאי. אבל לא רק זה. לא רק זה. גם לא יעסוק בענייני קדושה אחרים, שאינם שייכים באופן ישיר להבנת ענייני התפילה ואמונת הלב בדברים שהוא אומר. כל דבר שמתרחק מהעיסוק הישיר בשני הדברים האלו, הוא כבר לא שייך. אסור לך לעסוק בו. את זה תעשה כשאתה תלמד תורה. לא בזמן התפילה. בזמן לימוד תורה, אין שום בעיה. בזמן לימוד תורה, בכיף. תתרחב, תתפשט, תמצא הקשרים, תרוץ לספרייה, השולחן שלך יהיה מלא בספרים, אתה עכשיו חובק עולם. בסדר גמור, אין שום בעיה. אבל כשאתה מגיע לתפילה, תצמצם את כל אין סוף התורה הזו, את כל אין סוף התורה הזו, תצמצם עכשיו למקום אחד, להבנת מה כל התורה הזו עוזרת להבין, מה זה אתה חונן לדמדד, כן? ומה זה עוזר לך להאמין שהוא חונן לדמדד. זהו, לצמצם הכל לנקודה הזו. הכל לכאן. ולא יבקש את הידיעה בשעה היא בעניינים אחרים, כי כיוון שהוא, המתפלל, עוסק בעבודה זו, הקדוש ברוך הוא כביכול שורה מצידו בזו העבודה דווקא. הוא בא עם צענו את הקדוש ברוך הוא, ולא במקום אחר. מילים אחרות, שאתה עוסק בתפילה, מתקיים בך עכשיו לשון הפסוק, ועשו לי משכן, ושכנתי בתוכם. ומה המשכן שלך עכשיו? כמו שהמשכן שבנו במדבר, 20 קרשים בצפון ו-20 קרשים בדרום, עכשיו המשכן שלך בנוי מהבנת ענייני התפילה וכוונת הלב. ואם תוסיף קרש אחד, זה נראה נורא נחמד, למה שרק 20? אני אעשה לריבונו של עולם, 21 קרשים, זה נפלא. 22 קרשים, 30 קרשים, אני אעשה בית יפה. למה 20 קרשים דווקא? הוא כבר לא יחול בפנים. ההרחבה הזו לא מתאימה. הוא רוצה לגלות את רצונו עכשיו במרחב הזה שנקרא תפילה. אחרי זה הוא ירצה לגלות את רצונו במרחב שקרוי לימוד תורה. אחרי זה הוא ירצה לגלות את רצונו במרחב שקרוי גמילות חסד. אחרי זה הוא ירצה לגלות רצונו במרחב שקרוי אכילת אבטיח. אחרי זה הוא ירצה לגלות רצונו במרחב שקרוי שטיפת כלים לאשתך. והוא לא ירצה שבשעה שאתה שוטף כלים, המחשבה שלך תעופף לכל מיני מקומות ותשתמט מהמעשה שהוא עושה. כשאתה שוטף כלים ושאתה נוהג ברכב, תחזיק טוב בהגה. אל תשמע עכשיו שיעור תורה שמסיח את דעתך. תסתכל טוב מימין ומשמאל. אם יש צורך, תהיה רחב לב ונדיב כדי לתת למישהו אחר להשתלב בתנועה, כי הוא כבר חצי שעה עומד והתנועה כל הזמן עוברת, זהו. ככה תנהג. והוא יתגלה לך דרך האחיזה בהגה, דרך שמירת חוקי התנועה, ולא בכל מיני מחשבות רחוקות מסוף העולם ועד סופו. דווקא פה הוא רוצה להתגלות. בתוך המרחב המצומצם הזה, עכשיו הוא מתגלה. ואם לא תבנה את המשכן, על פי המידות המדויקות, ופה הוא מגיד, אומר לנו את המידות המדויקות, הבנת פירוש המילות וכוונת הלב, זה המידות המדויקות של התפילה, לא יותר מזה. אם לא תבנה את המשכן מהחומרים האלו, הוא לא ישרה את שכינתו. והיא נועם השם עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו, שתתגלה שכינתך במעשה ידינו, לא תתגלה השכינה במעשה ידינו, אם זה לא מדויק לפי כללי הבניין האלו. תראו את לשון הרב שוב. כי כיוון שהוא עוסק בעבודה זו, על פי גדריה המדויקים, הקדוש ברוך הוא כביכול שורה מצידו בזו העבודה. דווקא הוא בא עם צענו ולא במקום אחר. בואו נדמה את זה לצורך העניין, כדי שנבין את זה בצורה יותר חזקה. נדמה את הפעולה המופלאה של הצמצום הזה לאותה פעולת הצמצום של זכוכית מגדלת. מה עושה זכוכית המגדלת? זכוכית מגדלת בעצם. עושים, אני חושב שעם זכוכית מגדלת עושים את הריכוז של קרני השמש, נכון? מה היא עושה? הכישרון המופלא של זכוכית המגדלת הזו זה להתייצב מול קרני השמש, לרכז אותם לנקודת אור אחת, שהיא יוצאת מצד לצד. קרני השמש פוגשים את הזכוכית, הזכוכית כישרונה זה לרכז את כל קרני השמש, ולהוציא אותה מצד שני בנקודה מצומצמת שמרכזת את כל החום. תשים שם חתיכת נייר, זה יישרף. זו הפעולה שצריך לעשות. במילים אחרות, בוא ניקח עכשיו את הנמשל. ריבונו של עולם זה השמש הגדולה. רצונו האדיר, האינסופי, עכשיו מצטמצם דרך זכוכית המגדלת מקטנת שלי. מהי זכוכית המגדלת שלי? עכשיו אני מצטמצם בעבודת התפילה. ועל ידי ההתייחדות שלי עם פעולת התפילה, בפעולות המיוחדות והמסוימות, אני מרכז את כל קרני השמש, את ההופעה שלו, עכשיו בתוך הפעולה הקטנה שלי. ואכן אני מצליח לצמצם את האינסוף לנקודת בערה אחת, איכותית, מצומצמת, כביכול קטנה בכמות, אבל חודרנית מאוד, שורפת, אפקטיבית. נקודת החום שמופיעה מהעבר השני של זכוכית המגדלת, היא נקודת החום הזו בוערת בתוך הנפש שלי, ומה שהיא מחוללת בתוך הנפש, דביקות עצומה שבו, התעלות עצומה, התקדשות, זה שורף את כל חלקי הרע, את כל חלקי הרע זה שורף, ומעמיד אותי ישר מול הקדוש ברוך הוא באמצעות הפעולה שאותה עשיתי. זה האפקט שזכוכית המגדלת מקטנת בהקשר שלה. כי בא ימצאנו ולא במקום אחר. עד כאן העמוד הראשון של התפילה. השלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה, כן, פה יקדים את העבודה שזה תפילה, העבודה של בלב היא תפילה, יקדים את העבודה לתורה, לא יודע למה, אבל, כן, בזה הוא בחר לפתוח. הלאה, וכשהוא עוסק בתורה, עכשיו אנחנו מגיעים לתורה, תורה זה עוד פעולה, פעולה חשובה ביותר, כן, לא התחלנו פה לא בכביסה ולא בחיתוך סלט ולא בהחלפת חיתולים לתינוק או לנכד, לא התחלנו בדברים האלו, התחלנו בפעולות ראשיות מרכזיות בצינורות חזקים מאוד של גילוי שכינה. זה נכון, זה נכון. בהמשך יגיד לנו הרב, אל תחשבו שאתם פטורים מפעולות שלא קרויות אחת מתרייג, לא קרויות, לא, גם בזה אנחנו לא פטורים. אנחנו אחראים לגלות אותו בכל פעולות החיים, נגיע לזה, אבל קודם כל בזה. כשהוא עוסק בתורה, הידע. כשהוא עוסק בתורה, ידע, ידע פירוש הדבר יהיה בטוח ויאמין, כן? לא בהשערה, לא בהשערה, לא באיזה חוסר ביטחון, אלא ידע בוודאות שזו האמת. שמה? כשהוא עוסק בתורה, ידע, שימצא את הקדוש ברוך הוא בהיותו, שימו לב, זה גדרי הלימוד הבסיסיים, מבלעדיהם לא תוכל, לא יוכל להתפתח הרומן המופלא הזה, החיבור המופלא הזה, הזיווג המופלא הזה, בין רצון השם לנפש האדם, כן? מהם התנאים בלימוד תורה? גם הם תנאים בסיסיים שכל אחד מחויב לאחוז בהם לפי כוחו, וביותו עוסק בתורה ידע שימצא את הקדוש ברוך הוא, איך, מתי, באיזה תנאי? בהיותו מעמיק, א', מעמיק ומעיין, להבין דבר על בוריו, ולזכור ולשנן היטב. אם כן, ריבונו של עולם, והתגלה בשלוש פעולות אופייניות בשעת הלימוד. אתה רוצה אותו בתוך הלימוד שלך? אתה רוצה אותו בהתגלות עצומה ויתרה? אתה רוצה? שים לב. הוא נתן לך תורה, אבל אתה חייב לעשות את פעולת החשיפה הראשונית, הבסיסית, של חוכמתו. איך אתה באמת תהיה שייך לחוכמתו? איך תתחיל לגלות את הגילוי הזה בבחינת בדרך שאדם הולך, מוליכים אותו? בבחינת פיתחו לי פיתחה של מחת, והוא יפתח פתחו של עולם בתוספת יתרה ועצומה. אתה רוצה להתחיל את פעולת החשיפה? שלוש פעולות. מה הם? מעמיק ומעיין. מעמיק, מעיין, להבין דבר על בוריו. מתוך העמקה ועיון, אני מצליח להוציא את החוכמה שצפונה בתוך הכתוב. אני מבין דבר, שוב, כל אחד לפי כוחו יבין את הדבר, אבל העמקה ועיון חייבים להימצא. המכה ועיון שמביאים להשגת דבר על בוריו, אבל גם אחרי שהשגת את הדבר באופן ראשוני, אחרי שעת לימוד מאומצת, ועל החכה אתה רואה את הקרפיון הזה, עכשיו הקרפיון הזה לא מספיק שהוא, כן? לא מספיק שהוא יפרפר על החכה, אתה צריך לתפוס אותו ביד, ולהבטיח שהוא כבר לא יוכל לברוח. זה נקרא שינון וזכירה. אם כן, שתי פעולות יש בלימוד תורה. הפעולה הראשונה זה חשיפת החוכמה הצפונה, השגתה בקליטה ראשונית כתוצאה מן העמל, בשלב השני זכירה ושינון כדי שהדבר לא ישתכח. וכל מי ששוכח דבר אחד משנתו, עובר בזה עבירה. כן? פן יסורו הדברים האלו מלבבך. כך כתוב, לומדים שאסור לשכוח דבר מן התורה. גדר של לימוד תורה זה השגה ראשונית ושמירת הדבר, כן? על ידי שינון וזכירה. כל מי שלומד תורה באופן הזה, ולצורך העניין באופן מעשי כדי שנבין את זה, איך ניתן לבצע את הדבר הזה, מומלץ לכל אחד מאיתנו. מומלץ לעבור את שני השלבים האלו בפעולת הלימוד. א', למדת בשיעור, למדת בחברותה משהו, תבטיח לעצמך שהגעת לפחות להעמקה ועיון והבנת דבר על בוריו. אגב, בשיעור זה יותר קשה, כי אתה פסיבי. והמורה לא נותן לשאול כל כך. לפעמים בצדק, אם שלא בצדק, לא משנה. אבל אתה פסיבי. תבטיח לעצמך שתחווה חוויה של העמקה ועיון. אם לא הצלחת בלימוד, כי היית פסיבי מדי, אז אחרי הלימוד, קח נקודה אחת מהדברים שנאמרו, ותעשה עם האצבע ככה. תחזור על הדברים בשפתך שלך, ותנסה להוסיף להם נופח משלך, שתוכל להגיד שפעלת פעולה עצמית, פעולה אקטיבית של שכל והעמקה, לא רק פסיבית של קליטה. יושב, מקשיב. אין מה לעשות, זה אופי השיעור, מה לעשות, נכון? אבל יושב, מקשיב. לא, תוודא שפגשת את הדברים גם ברמה של העמקה ועיון. רגע, המורה אמר כך וכך. רגע, למה הוא התכוון וכו'? אני עובר מסע ומתן. מסע ומתן של העמקה ועיון, ואז אני מגיע לאותה מסקנה, אבל מתוך עמל, בבחינת תורה דילי. להבטיח לעצמי, נקודה אחת בלבד, לא לחזור לכל השיעור. זה בלתי אפשרי. ברוב המקרים, לגבי רוב החברים, לעבור על כל השיעורים, כן, ששמעתי באופן פסיבי, זה קשה, זה ידוע. עזוב, 5 דקות בשיעור. תובנה אחת, תחזור עליה בדרך של העמקה ועיון. תבטיח לעצמך. העמקת, עיינת, הבנת דבר על בוריו. ואחרי זה, תעשה את השלב הבא. תחווה את חוויית החזרה. חזרה ושינון. שתוכל לומר לעצמך, לא שכחתי את הדבר הזה 24 שעות. נראים אותך באמצע הלילה, מעט לעט, ב-24 שעות הקרובות, אתה אומר, וואלה, אני מבין. הפסקה הזו, בכל דרך הדעהו, צמצום, היקף, בית ההיקף, בית הצמצום, נראים אותי ב-24 שעות הקרובות, אני יכול להגיד לך מה זה בית. ואם אחרי 24 שעות אני רואה שהדבר הולך ונימוך, הולך ומתשתש, זה הזמן לזכור ולשנן שוב. אבל תתחיל לחוות את חוויית הלימוד הנכון. המכה, עיון, הבנה דבר על בוריו, זה חירה ושינון. תהיה שייך לחוויה הזו, פעם בשבוע. אתה יודע מה? אם לא רוגלת בכלל, פעם בחודש, לא משנה. אבל תעלה על הליין הזה, על הקו הזה, ששייך לגדרי לימוד תורה. עכשיו תראה פתאום, שכאשר אתה פועל בפעולה הזו, באופן הזה, אתה פותח פתח של כפתחו של אולם, והקדוש ברוך הוא ייתן לך כוח להעמיק ולהבין דבר על בוריו. להעמיק יותר, להגיע למדרגה חדשה. הוא ידחוף אותך ויזרז אותך לחזור. פתאום תתחיל לאהוב לחזור. קרה למישהו פעם שהוא פתאום התחיל לאהוב לחזור? מאיפה זה בא? כי הוא עמל על זה. ופתאום הוא אוהב לחזור. וזה כבר קטן עליו לחזור על שיעור יומי. הוא כבר רוצה לחזור לשני שיעורים. יש לו כבר סדר יום. בסדר היום שלו, לפני תפילת מנחה, לפני תפילת ערבית, ולפני השינה, הוא חוזר על כל לימודו של כל היום. יש תלמידים כאן שכך סדר לימודו. הם חוזרים על הלימוד שלהם, של כל היום. לפני תפילת מנחה הם חוזרים על כל הלימוד. מהבוקר, מ-8 ועד 12. לפני תפילת ערבית הם חוזרים על כל הלימוד. מהבוקר ועד ערבית. ולפני השינה הם חוזרים על כל הלימוד של הבוקר, של מנחה וסדר אחר הצהריים. עד כדי כך. וכך כל יום ויום. ביום שני הם חוזרים על כל לימוד של יום ראשון ויום שני. ביום שלישי יש סדרי חזרות מאוד מורכבים, מאוד משוכללים, אבל כל אחד לפי מדרגתו. כל אחד לפי מדרגתו. אבל קצת, להתחיל לחוות את זה, זה חובתו של כל אחד ואחד. זה בלימוד תורה. כשהוא עוסק בתורה ידע שימצא את הקדוש ברוך הוא בהיותו מעמיק ומעיין להבין דבר על בוריו, ולזכור ולשנן היטב. ובזה, דווקא בפעולות האלה, הוא יודע אותו יתברך בתורתו, ולא באופן אחר. כל המשכן הזה בנוי מחומרים של העמקה, עיון, הבנה, דבר על בוריו, זכירה ושינון. זהו. מזה בנוי משכן, זה הכל. אלו הקרשים, אלו האדנים, אלו היריעות, מזה זה בנוי. פה ישרה הקדוש ברוך הוא שכינתו. מה באמת? בכזה הצטמצמות? פה הוא ישרה את שכינתו. זה זכוכית המקטנת שלך. כי בשעה זו הוא מתגלה בעבודה זו. וכן בהיותו עסוק בגמח. כאשר הוא עוסק בגמח, שאדם עסוק בגמילות חסדים, גם פה, אתה רוצה להטיב לחברך? בוא ותשמע, בוא ותשמע על איזה חומר גלם ואיזה הכנה ריבונו של עולם מתגלה כאשר אתה עסוק בגמח. אתה רוצה לשמוע מהו משטח הנחיתה שלו? אתה רוצה לדעת איך אתה עושה לו נחת רוח כדי שרוחו ורצונו והשפע האדיר שלו ינחת בתוך המציאות? אתה רוצה לשמוע איך הרוח שלו נוחתת? בוא תעשה לו משטח נחיתה. עכשיו אנחנו עושים לו משטח נחיתה של גמילות חסד. מקודם עשינו משטח נחיתה של לימוד תורה. עשינו משטח נחיתה של תפילה. עכשיו נעשה לו משטח נחיתה, מסלול נחיתה של גמח. אתה עושה גמילות חסד וזולת. אתה רוצה לדעת על מה הוא מתגלה? תשמע את החומר היסודי שמהווה תשתית להתגלותו. איך עושים את זה? וכן בהיותו עסוק בגמח, להיטיב לחברו. אז יבקש את הקדוש ברוך הוא, יזמין אותו להתגלות על מעשיו. איך? איך? מה אתה נותן לו? מה אתה מגיש לפניו? איזה משכן אתה בונה לו? אז יבקש את הקדוש ברוך הוא. רק בהעמקת עיצה, אנחנו כבר בתנאי הראשון פה, שימו לב. פה כבר זה התנאי הראשון. העמקת עיצה, שימוש בשכל. מה עושה השכל בתוך מילות החסד? מה הוא עושה פה, השכל? בהעמקת עיצה, איך להיטיב לו טובה גדולה, הגונה וקיימת. בקיצור, העבודה השכלית בגמילות חסד היא מרכזית מאוד. דבר מוזר, דבר תמוע. לכאורה היינו חושבים שבעשיית החסד, מי צריך לפעול? איזה תנאי יותר מרכזי ודומיננטי? הרגש. אוי, אני כל כך מרחם עליו. אני... לא, תיזהר. אם הרגש יפעל פה לפני השכל, יכול להיות שטובה תעשה, אבל היא לא תהיה טובה גדולה, הגונה וקיימת. תכף נבין. שלושת התנאים האלו. כדי שהטובה תהיה שלמה, היא צריכה להיות גדולה, הגונה וקיימת. מי קובע? מי קובע? או מי יכול להגיע למיצוי הדין של טובה גדולה, הגונה וקיימת? רק השכל. העמקת עצה. אומרים חז"ל, הפסוק, מה יקר חסדך אלוקים? מה זה מה יקר חסדך אלוקים? מה זה יקר? אומרים חז"ל, כך הם למדו את הפסוק, מה יקר חסדך אלוקים? שמה תאמר, אומרים חז"ל, שמה תאמר, כל הרוצה לקפוץ ולעשות חסד, קופץ ועושה? לא. תלמוד לומר, מה יקר חסדך אלוקים? יקר זה כבד. קשה לעשות חסד. קשה. לא מספיק לבוא ולראות אדם עני, ולהרגיש, אוי מסכן, וללכת לכספומט, להוציא לו 500 שקלים. אותו אדם, אני אחרי זה יכול לקחת את הכסף הזה ולהשתמש בזה, לא יודע למה. אל תתפעל יותר מדי. הרגש הוא לא הפוסק בעניינים כאלו. מה יקר חסדך? החסד שלך, החסד השלם, חסד סתם שהוא לא חסדך, חסד שאני ממציא אותו מתוך איזו התפעלות רגשית, יש כל מיני חסדים, כן? כל מיני חסדים. אבל זה לא חסד שיש בו טובה גדולה, הגונה וקיימת. לפעמים הרגש גורם לעשות פעולה של הטבעה שהיא לא גדולה. אני נותן פחות מאשר אני צריך לתת, מבחינה כמותית. לפעמים, חסד שלא נעשה על פי מסורת השכל והעמקת עיצה, הוא לא חסד הגון. אני נותן למסכן הזה סכום כסף שהוא לא הגון ומתאים לו. או אני רואה אדם רעב, אז מרוב שאני מרחם עליו, אני דוחף לו קילו בשר, אבל הבן אדם הזה כבר לא אכל שבוע. הבשר יכול להזיק לו. הקיבה שלו כבר לא מסוגלת להקל. אבל אני כל כך רחמן. אז אני משקיע אותו גלון שלם של מים, הוא לא שתה כבר איזה יומיים, אתה יכול להרוג אותו ככה. לכן אומרים, חז"ל מציינים, במעשה החסד של רבקה, כן? שהיא משקה את הגמלים, ומשקה את כל החבורה שם, כל השיירה הזו של אליעזר, כן? וחבריו, מציינת התורה בדיוקים נפלאים, שרבקה לא נתנה לאליעזר להשקות את עצמו. למה? היא העדיפה לקחת את הקד על שכמה ולהשקות בעצמה. למה? אומר אור חיים הקדוש, קודם כל, להקל עליו את סחיבת הקד, כי הוא עייף. ב', כאשר היא מוזגת, היא תמזוג לו לאט לאט. כי אם הוא ישתה, הוא כל כך צמא, הוא יכול לשתות שתייה לא יעילה, שתייה אובססיבית, זה יכול להזיק לו. אז מכיוון שהיא רוצה לעשות חסד שלם, אומר אור חיים הקדוש, היא לוקחת את הקד על שכמה, ותשם את הקד על שכמה, ותת את הקד, לאט לאט, לאט, לפי מה שהוא צריך, לפי המגבלה, לפי הבעייתיות שיש בהשקעת אדם צמא שבא מן הדרך, היא מפקחת על השתייה. ואז כתוב, ותחל להשקותו. היא הביאה אותו למצב של רוויה, אבל במהלך מדורג, מדויק, זה כוח החסד של רבקה. כשהיא רצה לעשות חסד עם אדם, היא העמיקה עצה. מה האדם הזה צריך? באיזה אופן ראוי להשקות אותו? להכיל אותו. וכך היא השקטה והכיל. אשרי משכיל אל דל. צריך להשכיל אל דל. אתה רואה אדם דל, אתה צריך להשכיל איך לעשות לו טובה. אז ברגע שהחסד נעשה על פי הרגש, או שלא תיתן טובה גדולה בבחינה כמותית, או שלא תיתן טובה הגונה ומתאימה לפי מצבו הנפשי. עכשיו הוא רוצה שיקשיבו לו. מה אתה מייעץ לו? הוא רוצה שיקשיבו. תשתוק. לא, אני רוצה לתת לו עצה. אני יודע מה הוא צריך. כן? אני יודע מה הוא צריך. אני רוצה כבר להושיע אותו. שתוק. תן לו לדבר. תן לו לתנות את צרתו. דאגה בלב איש ישיחנה. ישיחנה לאחרים. תן לו לדבר איזה שעה. אחרי זה אולי, תפתח את הפה. אולי. אז יכול להיות שזה לא הגון לו. טובה הגדולה. הגונה וקיימת. כדי שהטובה תהיה גם קיימת, שזה הפרמטר, כן? זה הקריטריון השלישי של חסד. א', גדולה בכמות, ב', הגונה ומתאימה לפי מצב נפשו וגופו, ג', קיימת. כאשר תעשה איתו חסד, הטובה שתצמח לו מזה, זה לא רק טובה לרגע הקרוב, וגם לא לשעה הקרובה. הוא יזכור כל ימיו את ההופעה הנשמתית הזו, שהופיע עליו במעשה החסד שלך. זאת אומרת, אם הוא רעב, ומה שהוא צריך אחרי חשבון אמיתי של שכל, זה פרוסת לחם, אתה תיתן לו את פרוסת הלחם בהארת פנים כזו, שאחרי שהוא יגמור לאכול את הלחם ויהיה שבע, הוא לא רק יהיה שבע פיזית, הוא יהיה שבע נפשית. הבן אדם הרעב הזה יחזור לביתו ויתחיל להאמין בחייו. למה? כי אהבה שלך אליו, סבר הפנים היפות, המחויבות שלך כלפיו כי הוא נברא בצלם, והזכות המיוחדת שהייתה לך לגמול איתו חסד, כל זה יפעפע לתוכו. כל זה ירומם את הדימוי העצמי שלו, יהפוך אותו לאדם שמאמין בכוחו, שיתחיל לעבוד לפרנסתו, שיתחיל להעמיד את נפשו ולבנות את מידותיו. זהו, זה נקרא טובה קיימת. אבל אי אפשר להגיע לטובה הגונה, גדולה, הגונה וקיימת, בלי העמקת עצה. השכל חייב לתפוס מקום בראש שאנחנו באים לעשות טוב. לכן הוא אומר לנו כך, בהעמקת עיצה, איך מתקיים אם כן החסד בבחינת משכן, בבחינת ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם, כאשר אנחנו נותנים את זכות הקדימה לשכל ודורשים ממנו להעמיק ולמצוא עיצה, איך להיטיב לאדם ההוא טובה גדולה, הגונה וקיימת. עד לפה סיימנו את שלושת עמודי העולם, תורה, עבודה וגמילות חסד. שהם שורש לכל המעשים כולם. אבל הרב, בכל זאת הרב מזכיר, אומר לנו, דע לך, לא רק במעשים המצוותיים הברורים האלו, שכל איש יודע שהם מצוות, תורה, תפילה וגמילות חסדים, אלא בכל מעשה ומעשה למרות שלא נצטווינו בו. אין זה אומר, שהמעשים האלו הם מעשים ריקניים. שיש רשות לעשות אותם בצורה מופקרת, יש רשות לעשות אותם כפי העולה על רוחנו, לא. אין לך מעשה שהשם לא מתגלה דרכו. איך אמרנו מקודם? שאתה נוהג ברכב. נכון שלא כתוב בתורה, וברכבך, כן? תנהג כך וכך. אבל אתה צריך לנהוג על פי אמות מידה מוסריות בסיסיות בנהיגה. ובאמת, בנהיגה משתלבות גם הרבה מצוות. ונשמרתם נפשותיכם, לא תרצח, לא תגזול, לא תיתור, הרבה מן המצוות נמצאות בנהיגה. תראה לקיים בנהיגה את כל המצוות מן התורה הקשורות בה, את כל המצוות דרבנן, את כל הסייגים, זה ודאי. זה ודאי, אז נחשב משכן. זה ודאי. זה ודאי. אז בכל פעולה ופעולה אומר לנו הרב, שימו לב את ההמשך, וכן בכל הדברים שעושה, הרי באמת אין דבר בעולם שאינו לכבודו יתברך. את הכל ברא לכבודו. אין דבר בעולם שאינו לכבודו. הרי כל העולם הזה נברא, כל מעשה בראשית נבראו כדי לגלות את רצונו. כמובן, רק כאשר אותם נבראים, הם נמצאים במצב הנכון, הבסיסי, שמתאים לגילוי האלוקי. זה נכון, אבל תפקידך להביא אותם למצב הבסיסי המתאים הזה. אז ראינו איך הופכים את התפילה למצב בסיסי מתאים. תפילה גם יכולה להיות חומר גלם עלוב מאוד, שהשם לא מתגלה בו. אז תפילה יכולה להיות ראויה ובלתי ראויה, לימוד תורה יכול להיות ראוי ובלתי ראוי, כל פעולה ופעולה יכולה להיות ראויה לגילוי שכינה ולא ראויה לגילוי שכינה. וכן בכל הדברים שעושה, הרי באמת אין דבר בעולם שאינה לכבודו יתברך. על כן כל מה שעושה יהיה הכל דברי מצוותו ורצונו. להפוך כל פעולה למצווה. כל פעולה להפוך למצווה ולגילוי רצון אלוקי. ויבקש בהם את שמו יתברך. כשישתדל בכל שכלו וכוחותיו לעשות את מה שהוא עושה בתכלית השלמות, בכל צדדי השלמות. כמובן, כמו שאמרנו, כמובן שאי אפשר לבנות משכן אם אדם לא משתמש בכל כוחות היצירה שאמרנו. כוחות היצירה הנפשיים, בכוח השכל, בכוח הרגש, בכוח הדמיון. כמובן, חייבים לגייס את כל כוחות היצירה הנפשיים שבנו, כדי לקחת את המצבים הגולמיים האלו ולהכין אותם לקראת ההתגלות. אותם קרשים שלפני כן הם סך הכל היו מה? עץ ביער. כדי שהשכינה תשרה, עכשיו צריכים לכרות את העץ. עצי שיטים עומדים, צריך לכרות את העץ. עם ישראל הביא מצרים עצי שיטים כי הוא ידע שהוא יבנה את המשכן. אז כמובן, מביאים את עצי השיטים, קורטים אותם מן היער, מגלפים אותם יפה, מכינים אותם לבניין. כל כוחות היצירה של החטיבה, של הפיסול, של החיתוך, חייבים לעשות אותם כדי שהיצים האלו יהיו מתאימים להשרת שכינה. אותו דבר גם פה. אנחנו נפגשים עם אין סוף של חומרי גלם. אין סוף. לימוד תורה זה חומר גלם. זה חומר גלם. לימוד תורה, גם רשע יכול לימוד תורה. זה חומר גלם, זה לא בהכרח גילוי שכינה. זה תלוי מה תעשה עם הלימוד. הנה. אם באמצעות כל כוחות היצירה שלך, אתה משתמש כדי להעמיק, להבין דבר על בריאו, לזכור ולשנן, אם אילו הפעולות, אם זה הצורה שאתה נותן ללימוד תורה, אם זה העיצוב של הלימוד, מרגע זה הלימוד כבר ראוי להשראת שכינה. אבל לא תגיע לעיצוב ולפיסול הזה, אם לא תשתמש בכל כוחותיך. לא תוכל. לא תוכל. המצב הגולמי יישאר גולמי בלבד, העץ ביער לא יחטב, ואם הוא יחטב, הוא יישאר בצורתו הגולמית, אתה לא מנקה את הענפים, לא חותך יפה, זה לא ראוי לבניין. לא ראוי, לא ראוי. אתה חייב להשקיע עוד כוחות, עוד כוחות. כוחות רגשיים, כוחות זכליים, כדי שיהיה ראוי להשראת שכינה. אין ברירה, כן. בסדר. אבל זה רק, כן. עדיין ההשפעה הזו היא לא מעובדת. כדי לעבד את ההשפעה הזו, עכשיו צריכים לבוא כוחות נוספים בנפש, ולעבד את התחושה הכללית הזו לפסים יותר מעשים. יותר מעשים. שמעתי שיעור, התפעלתי מרעיון מסוים. התפעלתי. אבל השכל שלי לא פעל על הרעיון הזה לפרט אותו. ואם לא פירטתי אותו, ואם לא פירקתי אותו, אם לא פרחתי אותו, ממילא הרעיון הזה לא יופיע בצורה מעשית. הוא לא יבנה אצלי מידות. הוא יישאר עדיין בצורה מאוד, כן? מאוד גבוהה. הוא יעורר בי את הצד הנשמתי, אבל זה יישאר בעולם האצילות. כדי להוריד את זה לעולם המלכות, לעולם של עשייה, אני חייב להשתמש בכוחות נוספים. לאבד את ההשגה הזו באמצעות כוחות השכל, העיון והעמקה. אחרת, ההערה הזו, תישאר כמו שטר של מיליון דולר, שאי אפשר לקנות איתו במקולת. תבוא עם שטר של מיליון דולר לקנות ביצים, אין להם עודף לתת לך. אין להם. אתה רוצה לקנות ביצים? אתה חייב להפוך את השטר של המיליון לשקלים, לפרוט אותו. הפריטה הזו היא נעשית על ידי עבודת השכל, על ידי העמקה, עיון, הבנת דבר על בריאות, זכירה ושינון. אין מה לעשות. אני לא מתעלם, לא מזלזל מה שאתה אומר, זה דבר מאוד חשוב. אבל זה לא סוף פסוק. זה לא סוף פסוק. על כן כל מה שעושה יהיה הכל דיבר וכולי. כן, כשתדעי בכל זכירה וגורתה, ועשו את מה שעושה, ותחליט השלמות. בכל צדדי השלמות, ונמצא. עכשיו הוא בא ומסביר את שני הבטים. כבר נסיים. את שני הבטים, עכשיו הוא מסביר, ונמצא. אם נקפיד על כל הפעולות שביררנו אותם כאן במהלך הלימוד שלנו, נמצא מסקנה, מה יצא מזה? ונמצא שאם הוא יעשה כך, שהוא יודע את השם יתברך בכל הדרכים. פה מרמז לבית, איזה בית? איזה משמעות של הבית? בכל הדרכים זה בית ההיקף. כן? מכיוון שהוא מרגיל, הוא מחנך את עצמו למה? לפעולה, לאיזה פעולה? פעולה של מיקוד וריכוז. מכיוון שהוא מרגיל את עצמו לפעולה של מיקוד וריכוז בתפילה, בלימוד תורה או בגמילות חסד, ממילא הוא בונה את תכונת הריכוז בתוך הנפש. ממילא, מכיוון שנבנית התכונה הזו, אף על פי שהיא נבנתה מעיסוק בתחום מסוים בלבד, אבל התכונה נבנית באופן כללי ומסייעת לי עכשיו לפעול בכל פעולה ופעולה, על פי אותו המודל של זכוכית המקטנת. לכן אומר הרב, תרגיל את עצמך בפעולת ריכוז בדבר מסוים. על ידי זה תיבנה בך תכונת הריכוז, ועל ידי זה כל פעולה ופעולה שתעשה, היא כבר תהיה על פי אותו המודל, על פי אותו העיקרון. ולכן, על פי זה, נמצא שהוא יודע את השם יתברך בכל הדרכים. והבית הוא בית הבתוך, שבעצמותם, זה הצמצום. זה בית ההצטמצמות, שבעצמותם של הדרכים הוא יודע את הקדוש ברוך הוא. על כן הוא פרשה קטנה, כך אמרו חז"ל, זוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה. על כן היא פרשה קטנה, שאין הציווי בה, אין המבוקש כאשר אתה עוסק בתפילה, גדלות והרחבה של חוכמות ומחשבות. זה לא מה שמצווה בכלל, לא. אין הציווי בגדלות והרחבה של חוכמות ומחשבות, עד רבה, ההפך. צמצום בדבר זה שהוא עוסק לבדו, ואף על פי כן, ודווקא בגלל שאתה מצטמצם בפעולה הזו, אחרי זה תגיע לבית ההיקף. דווקא מבית הצמצום תגיע לבית ההיקף, כי בית הצמצום מעניק לך איזה תכונה? את תכונת הריכוז. מכיוון שאתה בעל תכונת ריכוז, עכשיו כל פעולה ופעולה שתעשה, השערים פתוחים לך להאיר הערה עליונה בתוך הפעולה הזו. כל פעולה שתעשה, כל פעולה, אתה כבר תדע איך לחתוך סלט, אתה כבר תדע שאתה תולה את הכביסה לאשתך, אתה יכול לגלות פה דבקות נפלאה בשם יתברך, כי התרגלת להיות יצירתי בתוך הפעולות היומיומיות, השגרתיות, פעולות החולין, אתה כבר יוצר. לא עוצר, אלא אתה יוצר. הגעת למדרגת היוצר שבכל פעולה ופעולה שהוא עושה, הוא מגלה את הערך הפנימי שבה. וכל פעולה שמתגלה בה הערך הפנימי, השם כבר מתגלה עליה. זה מה שהוא אומר בהמשך מיד. מתוך הצמצום, דווקא אז, כל גופי תורה תלויים בה. למה? כי בזה, על ידי זה, מכוח השכלול של תכונת הריכוז, מה יהיה לו? במה הוא זוכה? כי בזה יעשה הכל, זה בית ההיקף, הכל, כל פעולה שהוא יעשה, הוא יעשה הכל כשורה. ומזה, מהפעולה הזו האנושית, המופלאה, בעצם יתגלה מי, ימצא מה? מזה ימצא כבודו של הקדוש ברוך הוא בשלמות. כי בכל פעולה ופעולה שהוא עושה, הוא מגלה את כבודו. במילים אחרות, הוא מגלה את אופן גילוי רצונו יתברך. נמצא שכל העולם הזה נהפך בעצם לשדה גילויו של השם יברך. שאתה פועל פעולה של חסד בהעמקת עיצה, איך לעשות לחברך טובה, גדולה, הגונה וקיימת, אתה מגלה בזה לא פחות ולא יותר מאשר את רצונו יברך. אבל אם אתה לא פועל בהעמקת עיצה, ואתה עושה פעולה שהיא לא הגונה, אתה פגעת בגילוי כבודו. כי הוא לא מתגלה בפעולה של חסד שלא גדולה, ולא הגונה, ולא קיימת. דווקא על ידי תכונת הריכוז, אתה סולל את הדרך להופעת רצונו בצורה שלמה, ולא חסרה, לא חלקית. כי בזה יעשה הכל כשורה, ומזה ימצא כבודו של הקדוש ברוך הוא שלמות. ורמזו חז"ל בדבריהם, זמן תפילה לחוד וזמן תורה לחוד. כן? דברי חז"ל אלו הם בעצם תמצית של כל המאמר. שאתה מתפלל, תעשה את הפעולות האופייניות לתפילה. אל תלמד אז. עכשיו אתה לא מתפלפל, עכשיו אתה מתפלל. ושאתה מתפלפל, אל תתפלל. אל תתפלל. עכשיו תעמיק, כן? זה הזמן לעיון, עמוק, חודר מאוד, קר, באזמל מנתח וחודר. זה הזמן. בתפילה תתרגש. בלימוד תתעמק בשכל. זמן תפילה לחוד, זמן תורה. בכל פעולה של האדם הקדוש ברוך הוא מתגלה דרך תנאים אחרים. נצור כאן.